צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
תמיד לפני ההתחלה אני אומר, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אז פה עוד יותר.
גם אני לפני כל הרצאה אומר פרק תהילים, אתה יודע?
וואו.
כן, כל הרצאה שיר המעלות.
אני מאוד מאוד מלא בהתרגשות שאתה כאן. אני אסביר לך מיד למה. אני מרגיש שנפשי נקשרה בנפשך מבלי שבכלל הכרת אותי. אתה יודע, לפעמים יחסים כשאתה יותר מוכר והבן אדם שצופה בך, אז הוא עובר איתך תהליך. אני רוצה להגיד שלום לרב שי פירון.
שלום, שלום.
נשיא תנועת פנימה, יושב ראש אלם, שר החינוך לשעבר. אני רוצה להגיד אפילו ברשותך, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני אגיד גיבור תרבות. כן. לא מקבל?
לא, אני חושב שאתה מגזים, אבל בוא נסכם שמי שחושב שהוא גיבור, הוא לא גיבור.
אוקיי, את זה קיבלתי. אני אשאל בשלומך קודם כל.
אתה יודע, מורכב, יש את, יש את המעגל הפרטי, יש עוד חתן אחד עכשיו בעוד סבב מילואים, בעזה, ויש כל הזמן, ויש קהילה שאני הרב שלה, אז כל הזמן יש צעירים שנכנסים, וגם אנחנו בתקופה כזאת שאני... לפני שבועיים קברתי עוד בוגר שלי כתלמיד, אז אני תמיד אומר שיש מושג שנקרא אח שקול, אב שקול, אבל לא מבינים שיש מושג מאוד עמוק שנקרא מורה שקול. אתה יודע, אתה צריך להבין שילד בין הגילאים 13 ל-18, כשהייתי מנהל תיכון ראש שיבה, כמות השעות שדיבר איתי זה יותר ממה שדיבר עם ההורים שלו.
לגמרי.
אז, וגם השבוע שעבר היה הזכרה שנה לאחד אחר, פצע.
פצע גדול.
פצע, כן. אז זה בצד האישי. אתה יודע, אנחנו כל הזמן... אתה לא רוצה גם ליפול למחוזות הבנליות. אתה רוצה... תמיד אני אומר שאחד הדברים הנוראים במלחמה הזאת, זה כש... סליחה על המשפט הבא, אבל הוא... אני מרגיש שזה חובה פנימית במשפט הזה. כלפי עצמי, אני מדבר על עצמי, לא על מישהו אחר. שכשיש, אני יודע מה... מלחמה, מבצע, מתים 40-50 אנשים, חס וחלילה, כן, או פיגוע, נרצחים אחד או שניים. אז יש לך מספיק זמן לתת כבוד לכל אחד ואחד.
לגמרי.
וכשפתאום נרצחים ונופלים כל כך הרבה אנשים, אז אני כל הזמן עסוק בשאלה, האם אני נותן מספיק כבוד לכל אחד מהנופלים שלי, שליבי לא יהיה גס בדבר, האם לא התחלתי למחזר משפטים, האם אני בעצם מסוגל להתאבל כל פעם, כאילו זה האבל הראשון.
זאת שאלה שממש מעסיקה אותי, ואני מבין הנופלים לא באמת הכרתי אישית, אני רוצה להגיד איש, אבל אני מרגיש שזה כל כך כמות, והזמן והעצימות
ש... וזה החובה שלנו.
לגמרי. אתה אומר איך נצליח לזכור.
לא, ולתת יחס אישי.
לכל אחד.
לכל אחד, ובאמת להצליח לראות את ה... את מה שכל, את האות שכל אחד כתב בסיפור חיי, ואני כתבתי בסיפור חייו, זאת אומרת, זה משהו, אתה יודע, באחת הלוויות, אני זוכר, אתה יודע, לוויה צבאית, אז לפני כן האוטו נמצא עם הארון מחוץ לבית הקברות, וההורים והמשפחה הקברובה לידו, ואתה נמצא, כל הקהל מחכה שתהיה הכניסה עם חיילים שצועדים לפני, ואנשים הקרובים ניגשים קודם לאוטו. אז הגעתי באחת הלוויות של התלמידים, אני זוכר את זה, זה תמונה שחוזרת לי הרבה פעמים, וניגשתי למשפחה ליד הרכב, עוד לפני שהתחילה הלוויה, וחיבקתי את האבא, ואבא בבכי אמר לי, גם אתה אבא שלו, גם אתה אבא שלו. וזה רגע שאתה... אני לא חושב שאנחנו הרבה פעמים תופכים לעצמנו על השכם, על זה שבחרנו במקצוע החינוך. וזה קצת כואב לשמוע את המשפט, שכשאתה מסתכל עליהם בחוץ הוא די הגיוני, דווקא ברגעים של שבר ועצב.
ואובדן.
ואובדן. ואז אתה נכנס לדבריה, ואז סתם, שנינו, יש לנו יחס לעולם ההלכה, אז אתה שואל את עצמך, אז אולי גם אני צריך לקרוע. האבא אמר עכשיו שאני...
אבא שלו.
ובאותו יום הלכתי בכנסת למלכה ערבית ואמרתי קדיש.
וואו.
הרגשתי ש... אם האבא אמר לי את זה,
הוא העביר לפתח עולמך.
אז הוא כדרר אליי משהו, ואני לא יכול כאילו רק להתייחס, כאילו אבא, בעשר דקות לפני שמתחילה הלוויה של הבן שלו, כשהוא אומר לי משפט כזה, ופתאום המילים, כל המלמד בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, פתאום המשפט הזה יצא מהספר, והפך להיות תו בחיים.
מדהים.
אז זהו, אז כל הזמן, לבין החיים האישיים, שבהם אני מתעסק בדברים שאני מתעסק בהם, והשילוב הזה, הבלתי אפשרי, נצטרך, אתה יודע, יש ביטוי שאומר, עין אחת דומעת, עין אחת צוחקת.
עין במר בוכה ולב שמח.
אז כאילו, המשחק הזה בין שני הדברים, אתה יודע, שמעתי פעם דבר נורא יפה, יש בה... אחת הבעיות הכי גדולות של בן אדם שכותב פירושים לתנך או לדברים כאלה, שהוא כותב, הוא מפרסם את הספר, ואז חצי שנה אחרי הוא רואה איזה פירוש, והוא אומר, וואי, איזה בסה שלא ראיתי אותו לפני שנה, הייתי מכניס את זה לספר, כאילו זה... אז יש את הסיפור של סולם יעקב, סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיים, אביני מלאכי אלוהים, עולים
ויורדים בו.
יש פה תנורה יפה, הרב זקס אומר שיש לנו מחלוקת על הארץ ועל השמיים. עם בניו של עשיו, שהוא אבי הנצרות, יש לנו מחלוקת על השמיים. איך נראה דת, מה זה אמונה, יש מצוות, אין מצוות. עם בני ישמעאל, המוסלמים, יש לנו ויכוח על הארץ, ומי שייכת על הארץ, לנו, להם. אנחנו כל הזמן עולים ויורדים במחלוקות האלה. יש דבר אחד שהוא רק שלנו, האופק.
וזה מסביר גם למה...
כן, אופקים, חופש אופקים, נכון.
שבדיוק סיפרתי לך, אמרתי לך שהדבר הזה, שאני גם רוצה לך איזה הקדשה על זה ברשותך, אני מבלה עם זה את השבתות שלי, מה שזה יצא. זה בעצם פירוש שלך, שאני יודע שבזמן הזה שזה כבר יוצא כבר...
ישוע שופטים גמור ושמואל באמצע.
וואו, אז זה מרגש כל כך, באמת, ולמי ש...
אני בא אליך מפרק י' בשמואל.
וואו, זה ממש לחיות עוד פעם את ה... את, לא, ש, לא שלא חיית, אבל אני מניח שברגע שאתה בתוך הפסוקים, הם חיים, הם
איתך? גם חיים, והם גם... הם גם חיים, והם גם... יש משהו שאנשים לא מבינים. כלומר, אני יודע לעשות סטטיסטיקה כמה בן אדם חי, אני יודע לקחת מקדם סיכון, עברתי את זה בעצמי, אז כן. אני יודע מה זה אומר. ובעצם אני בטירוף להספיק. אז יש עבודה יומית, והיום היה לי קטע נורא מרגש, אני אעשה את זה נורא קצר, כי זה למטיבי לכת.
אל תקצר פה.
לא, לא, משהו קטן. כאילו היום יש, קיבלתי הודעה במייל המשפחתי, שבמוצאי שבת, חנוכה, משפחה מתכנסת כדי להזכיר את סבא של אשתי. סבא של אשתי היה פנחס קהתי.
וואו.
מפרש המשנה. פתאום הבנתי... שאם אני אצליח לכתוב על כל התנך, יהיה פה איזה מעגל משפחתי מאוד מרגש.
של...
סבא מסר את חייו וכתב פירוש לכל שישה סדרי משנה, והאיש, בעל של הנכדה, ישב וכתב. לתנך. אז אנחנו נהיה משפחה אחלה.
מה, זה משפחה אחלה. תשמע, קודם כל בתור תלמיד בישיבה תיכונית.
איפה למדת?
בכפר הרואה. אז בשבילי קהתי, אתה יודע, בשביל כל מישהו שרצה לשבת וללמוד משנה או גמרא, אני מעסיק אותי מאוד, אתה יודע, חשבתי עליך, אני קודם כל אספר לך למה נפשי נקשרה בנפשך. אני הרבה פעמים הרגשתי שאני אוף מוזר ברמת התלמיד ישיבה, ואני בא משכונה בחדרה, גבעת אולגה.
שכונת יוקרה.
שכונת יוקרה...
במובנים רבים?
במובנים רבים, באמת
שכונת יוקרה. אנשים טובים.
לגמרי. ואני חייב להגיד שאתה יודע, הרבה שנים הרגשתי שאני כל הזמן נטע זר בתוך, כלומר, נמשכתי מאוד לעולם הבידור והתרבות. עבודתי הראשונה בטלוויזיה הייתה בגיא פינס, וכל הזמן התהלכתי עם הכיפה ושאלו אותי, חזרת בתשובה? אתה חוזר בשאלה? ניסו תמיד להבין, וכשסיפרתי שאני דתי מבטן ומלידה, אז תמיד רציתי דמות שאני דרכה אוכל להבין את הקצוות ואיך אפשר לחבר את הקצוות. ישבתי, ראיתי אותך אצל פרופסור יורם יובל.
לא, זה לפני הרבה שנים.
המון שנים.
כן.
חינוכית.
כן.
איזה שעת אחר הצהריים.
כן.
ידעתי מי אתה, אתה יודע, ושמעתי אותך מדבר, והלב שלי התחיל לרקוד מאושר, כי מצאתי...
וואו, אתה מרגש אותי.
אבל זה באמת נכון. הסיפור הזה בעצם של אבא ואמא, כלומר, תמיד העסיק אותי למה המקום הזה שאתה באמת מנסה לחבר, אתה יודע, גם תנועת פנימה בעצם. יש פה המון רצון לאחד, להכניס. אמרת ברעיון לידיעות אחרונות, כתבתי את זה כי זה משפטים שהם כל כך חשובים. אמרת, אני נמצא פה בשליחות, והמשימה לגרום ליהדות להיות שייכת ורלוונטית לכולם. אמרת, אנשים רבים מדי בחברה הישראלית נהיו אסירים של השבט שלהם. ואגב, אתה יודע, פרשות השבוע הרלוונטיות, ואת החי אנוכי מבקש והכל, סקרנת אותי תמיד.
אתה יודע, אני חשבתי על זה אתמול, עד כדי כך המצב שלנו קשה, יש לי איזה אנלוגיה מכדורגל, לא כי אני אוהב, אני אוהב לראות הרגולים ואין לי זמן לזה, וכבר שדיברנו מקודם, הסדר יום שלי...
הזמן קצר והמלאכה מרובה.
אני משתדל להיראות נינוח, אבל אני בן אדם מאוד לחוץ, כאילו, צריך להספיק כל הזמן, ומאוד מתוח בעניין, אבל אז אני לא רואה כדורגל, אני רואה גולים. לפני שבועיים עברתי חוויה מצחיקה נורא, הבן שלי, הבטחתי לו שאני אקח אותו לכדורגל באנגליה, אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שלי שישבתי 90 דקות במקום בלי ספר, אבל...
אז טסתם? ישבתם?
כן, כן, היינו במשחק. אז רציתי להגיד משהו מעולם, אנלוגיה למצב של החברה מעולם הכדורגל, אז לפחות אמרתי, לפחות אני אקח מזה. אתה יודע, בכדורגל, אתה אוהב קצת?
כן.
יפה. אז מישהו נופל ברחבה, הקבוצה של השחקן התוקף בטוחה שהיה פנדל, הקבוצה של השחקן המגן בטוחה שלא היה פנדל, ומשני היציעים מצחים לצעוק, היה פנדל, לא היה פנדל, היה פנדל, לא היה פנדל. עכשיו, תשמע, זה עובדה, זה משהו שאפשר לבדוק אותו. אז עכשיו יש דבר חדש שנקרא ור. השופט הולך לוידאו, מסתכל בשידור, אומר, תריצו לי את זה עוד פעם, עוד פעם.
פריים בי פריים.
פריים בי פריים, חוזר, אומר, פנדל, לא פנדל. תדע לך שזה רק בכדורגל, כי במציאות בינינו לא יסכימו מי השופט שיסתכל בוור.
אשכרה, וואו.
תגידו, מה פתאום הוא? הוא לא, אני לא סומך עליו. לא, הוא שופט של הצד השני. כאילו, אפילו בשופט שיסתכל על הוור, כאילו, רק הבן אדם שיסתכל על התמונה.
אין הסכמה.
אין הסכמה. אז תחשוב, זה דבר מדהים. זאת אומרת, הפעולה הכל כך פשוטה הזאת בכדורגל, שבה אומרים לכולם, אוקיי, אתה ראית A, אתה ראית B, בוא נפתור את הבא. יש שופט, נלך לוור, נראה פריים בפריים, ונחליט, היה פנדל, לא היה פנדל. המחלוקת השבטית בישראל היא כל כך עצומה, שאי אפשר להסכים מי השופט שיהיה בוור, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, גיא נגיד, שהסכמנו לשופט, יגידו, הסרט מזויף, מישהו שינה
מישהו
את הסרט,
ספק ב...
זה לא צולם מהזווית הנכונה, אנחנו כל כך חולים בשבטיות הזאת,
ובלהגן על העמדה,
ובלהגן על העמדה שלנו, שבנינו חומה, שפצצת אטום, לא... להלן איראן, לא יכולה לפוצץ אותה, כאילו זהו, אנחנו מקובעים, אסירים בבית סוהר, וזה טרגדיה, ואני מרגיש שזאת המשימה.
אני רוצה כן לחזור איתך לילדות.
בבקשה, אתה בעל הבית.
אני חס וחלילה, אני בעל הבית. יש אחד, אתה יודע, שנינו מסכימים בזה. תספר לי קצת, אבא, אמא, מה ראית בתור ילד?
נולדתי בבית בבת ים, גם שכונת יוקרה. אנשים יקרים מאוד. ואבא שלי... היה, עלה ממצרים, למד, שלחו אותו היום לבית ספר, הוא היה משפחה מאוד מאוד מכובדת בקהיר, אבא שלו היה ראש הקהילה, מזכיר הקהילה היהודית, לא ראש הקהילה, מזכיר הקהילה, וב-1945 רצו שהוא יצא כמו שצריך, שלחו אותו למקווה ישראל, ואפרופו הסיפור שלך מקודם, שלחו אותו מראשון עד חמישי, אז זה נקרא הסקטור, מיום ראשון עד חמישי לסקטור החילוני של מקווה, ומחמישי בערב עד מוצאי שבת, הסקטור הדתית.
וואו.
וב-1948, המשפחה לא יכלה להמשיך להעביר כסף, שכר לימוד, כי נסגרו הגבולות, קמה מדינת ישראל, והוציאו את אבא שלי. הלכה להיות צבא, לעבוד בכל מיני דברים.
איזה... היה כתיוד. איזה קושי זה בטח עבור ילד.
ואז אבא למד מקצוע שנקרא טכנאות שיניים, אבל החלום שלו היה להיות רופא שיניים. הוא אף פעם לא הסכים לוותר על החלום הזה. הייתה לו מעבדת שיניים מאוד גדולה ברחוב יהודה לוי בתל אביב, וב-1970, כשהייתי ילד בן 5-6, 1971, הוא גילה שיש בווינה תוכנית שבאמצעותה אפשר להתקדם מטכנאי שיניים למקצוע שנקרא מרפא שיניים. השאירו אותי שנה בארץ.
שזה דבר מטורף. ילד בן 5-6?
5-6, גן חובה. אין וואטסאפ, אין הודעות. אין, אתה יודע, מדברים בטלפון פעם בק, שכל הזמן סבתא צועקת, מהר, מהר, זה יקר, זה יקר. ו... חזר לארץ, פתח מרפאה, ובערך בהגיעו לסביבות שנות ה-70 שלו, יצא חוק בין 60 ל-70, שאי אפשר להיות יותר מרפא שיניים, רק מי שיעשה השלמה באוניברסיטת תל אביב, ויקבל את התואר דוקטור יוכל להיות. ובגיל קרוב ל-60, האבא המצרי שלי...
זה נלקח ממנו.
לא, הולך עם עוד רפואה.
מה אתה אומר?
ואני רואה אבא יושב בלילות ולומד בעל פה, עד שהוא מקבל את התואר דוקטור. בתקופה קצרה מאוד יחסית, אחרי שהוא גמר את הדוקטורט, הוא קיבל אירוע מוחי, ובעצם לא הצליח לממש את היותו דוקטור פירון.
הארץ המובטחת ממש.
כן, ויש לי שתי אנקדוטות כואבות. האחת זה שהוא ביקש, הוא היה חולה, האירוע המוחי הזה לקחתו עוד 18 שנים, אבל הוא לא עבד כבר. אבל הדבר שהיה הכי חשוב לו זה שעל המחצבה שלו יהיה כתוב דוקטור, ולא רק. זה היה ניצחון של הילד ממצרים, שבכיתה יהוד לא נשאר בפנימיה, שההורים חזרו, עלו לארץ בשנים מאוחרות יותר, והגיעו ליפו ג' ולאט לאט יצאו מהמקום הזה. והנקדות השנייה זה שלפני בערך 7 או 8 שנים, אני ברשותך כחלק מאסטרטגיית חיי, לא להגיד שמות, מוניתי על ידי אמי להיות יושב ראש ועדת הפרס שאמי נותן לשחקנים כל שנה. יש חבר שופטים. אחד השופטים היה אחד מחשובי השחקנים. באותם ימים הוא היה בן 84. ובסוף הפרס, הישיבה, הוא שאל אותי אם אני הבן של פירון. עכשיו, בדרך כלל שואלים אותי אם אני הבן של פירון, מתכוונים שואלים אם אני הבן של הרב מרדכי פירון, שהיה הרב הראשי לצה"ל. אני אומר, לא, 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 אין קשר. הוא אומר לי, לא, לא, לא של הרב מרדכי פירון, של אלברט. אני מסתכל עליו ככה, ואני אומר לו, כן, איך אתה יודע? אז הוא אומר, רק בגיל 50, כשעשינו ישיבה של איזה מפגש מחזור של כל חבר'ה של הכיתה, של כל בני המושבים והקיבוצים שבאו מייבשת אחרת מהייבשת של אבא, בגיל 50 התברר לנו למה אבא לא הגיע ביום הראשון של כיתה י"א ללימודים.
וואו.
ורק אז אמרנו איזה ילדים היינו שלא נלחמנו בשבילו. אז זה אבא. אמא הייתה בת למשפחה, נישואים שניים של שורדי שואה, קרובי משפחה, נולדה ב-1900, פברואר 45, בצ'רנוביץ, אחרי שהאבא והאימא שלה שהתחתנו בתוך המחנה, חוזרים מהמחנה, איך סבתא נכנסה להיריון במחנה, אני לעולם לא יודע.
מרבו דרכי השם.
כן, וגרה בחיפה, הייתה ילדה מכוננת, סיימה תיכון בגיל מוקדם, למדה תנ"ך וספרות, התחילה לנהל, התקדמה במעלות החינוך, הפכה להיות מנהל בית ספר מאוד מאוד צעירה, מאוד שימח אותה שאני הקדמתי אותה בגיל של ניהול בית ספר, היא אף פעם לא קנאה, היא תמיד ראתה בזה, וואו. לימים הייתה מנכלית של רשת חינוך שנקראת משלב, רשת הסתדרותית שכבר נסגרה מאז, לימים הייתה מנכלית של אולפן עקיבא בנתניה, שמתעסק בלימודי ערבית, עברית, 8200.
כלומר, כל חייה בחינוך.
אבל הדבר היותר משמעותי זה שאימא שלי הייתה 35 שנה או סגנית, או ממלאת מקום ראש העיר, בת ים בהתנדבות, מחזיקה תיק החינוך. זאת אומרת, לא משנה מי ראש העיר, לא משנה מאיזה מפלגה הוא בא, לא משנה זה, ידוע שאסתר פירון היא סגנית ראש העיר, מחזיקה תיק החינוך. זהו, זה אבא ואמא. אז אבא...
את מה אתה רואה בתור ילד, בעיניים שלך?
אז זהו, אז אני רואה שלושה דברים מאוד מעניינים. אחד, אני רואה קודם כל אבא ואמא מאוד שונים, לא רק בהגדרות הרגילות של אשכנזים וספרדים. כאילו, המשפחה שלי, המשפחה של אבא, זה לא אותו דבר, מה לעשות? זה היה המציאות, כאילו.
כן.
סגנון הדיבור, השפה, המבטא, הבתים, האוכל, הכל היה, וזה שנים שבהם זה פחות מקובל. היום זה, מי סופר את השאלה, כששני צעירים נפגשים, מי שואל אותו מאיפה אבא שחבא? כאילו, אני מקווה לפחות שזה
קורה. עדיין שואלים לצערי, אבל
כן, אבל בגדול, לפחות בחברה שבה אני חי, זה לא פקטור בשום צורה שהיא, אבל אז זה היה חידוש. שתיים, אמא שלי הייתה אשת שמאל, אבא שלי היה חסיד של בגין. שלוש, אמא שלי הייתה אשת ספר, אבא שלי היה איש אמביציה. ומה אני רואה בבית? שאפשר להסתדר.
שזה נשאר ליד אותו שולחן.
שזה נשאר ליד אותו שולחן, שחיים ביחד. ואני חושב שגם מה שהם בנו ביניהם, גרם להם, כשאני הייתי, כשאני החלטתי לבחור בחיים דתיים, מעולם לא הייתה מריבה. זאת אומרת, מה שהם בנו ביניהם, הם גם השליחו עליי. היה ויכוחים מרתקים, היה דיונים מעצימים.
זה כיף שאתה אומר ויכוחים מרתקים. כן. כי היום המילה ויכוח הפכה להיות שם גנאי.
אז אני גדלתי בתוך מקום שבו שונות של שני אנשים היא לא מקור לסכסוך, אלא היא מקור לעוצמה.
לברכה.
לברכה, לאהבה גדולה, למלכת בורר, בניכר לתפל. אז זהו, זה הבית שגדלתי בו. מאוד...
הצלחת בתור ילד להבין שאת זה אתה לוקח? אתה זוכר את הרגע באבולוציה שלך שאמרת...
כן, הייתי ילד מאוד שונה, מאוד משונה במובן הזה, כאילו בהקשר הזה שהרבה בזכות אמא שלי. אתה יודע, היא קרא לי שי, השם עגנון, אז כאילו...
את הפרט הזה לא ידעתי.
כן, כן. אחותי קוראים שירה, השם הספר שירה, כאילו... אז... קודם כל, הייתי ילד היחיד בישיבה התיכונית, שעשה בגרות 5 יחידות לימוד בספרות. שזה גם בן, גם ישיבה תיכונית, בוא.
אני אגלה לך שאחד אחת האכזבות הכי גדולות עד היום, שלא מספיק, אתה יודע, בישיבה תיכונית לא מלמדים ספרות, נכון. ולא כלום. נכון. ועד היום יש לי חסך בדבר הזה.
אז זהו, אז אמא שלי השלימה לי אותו. אמא שלי נתנה לי את הערך של ספר, וקראתי המון, והייתי ילד שמתעסק המון בשאלות קיומיות, אז ממנה. איך הדוגמה מדהימה. כיתה זין, הגעתי לישיבה תיכונית, אדרת בבת ים. היה לי מחנך, הרב אליהו הירש, אני חייב לו המון בסיפור הספציפי הזה, מה הוא לימד אותי. ואמא אמרה לי, תשמע, אתה רוצה להיות דתי, סבבה, אבל אני רוצה שיהיה לך שתי בחירות, או שתהיה דתי, או שתהיה כופר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה יודע. עכשיו, או החלטת שזה שטויות, או החלטת שזה נכון.
אבל יקר שתדע.
אבל יקר שתדע. אז אמרתי, אוקיי. זאת אומרת, יש ספר שנקרא מרכבות האלים, שכתב אריך פרודיניקן, אני רוצה שתקרא את הספר. ותחליט אם אתה דתי או לא. ואני ילד בכיתה זין, בישיבה התיכונית, קורא את אריך פרודיניקן, יש אלוהים, אין אלוהים, בנות האלוהים, מי זה בדיוק, מה זה, איך, פה, שם. ואני מתהלך בחצר, לא זוכר במקום המדויק, והרב רואה אותי. שואל אותי, שי, מה מטריד אותך? בטח הוא מצפה שאני אגיד לו, רבתי עם אמא, נפרדתי מהחברה, לא יודע מה, אני אומר לו, תקשיב, אני קורא עכשיו ספר שאמא נתנה לי, וזה וזה וזה, ומספר לו במילת ספר, הוא היה חרדי, מה שאומר, שזה לא קשור לשאלה מה הזרם, זה קשור בבן אדם, זאת אומרת, אתה יכול להיות בן אדם.
בבני אישיות.
ואז הוא אומר, תשמע, זה נשמע לי מאוד מעניין, יש לי הצעה, אולי תציג את הספר בפני כל הכיתה, בשיעור חברה קרוב בישיבה. הסתכלתי עליו ככה, אמרתי לו, הרב, אבל הספר, אמר לי, מה, תציג. ישבתי עם אמא, הכנו את השיעור. כיתה זין, אחי.
אני בצמרמורות מהספר.
ואז הגעתי לכיתה, הצגתי את הספר, אבל אני רוצה להגיד לך מתי נהייתי דתי. זה חשוב שתדע. בסוף השיעור, הסתכלתי עליו, ואז הוא לא שיחק אותה. ראיתי שזה אותנטי. הוא אמר, העלית פה שאלות מאוד מאוד קשות, אני צריך שבוע לחשוב, בשבוע הבא אני אגיב על מה שאמרת. זה עשה אותי דתי.
מדהים.
זאת אומרת, העובדה שהוא לא אמר, טוב, שמענו שעה של שטויות, דברי כפירה ו...
הוא החזיק את ה... הוא החזיק את זה.
החזיק את הרגע. החזיק את הרגע. אני משוכנע שהיה לו מה להגיד באותו רגע, אבל הוא החזיק את הרגע. הוא נתן לשאלות להיות כאן, הוא הותיר אותם, שבוע לא ישנתי בלילה, חיכיתי מה הוא יגיד בשבוע שאחרי, אבל זה כבר לא היה משנה.
אתה כבר לעצמך.
אני כבר הבנתי שאני רוצה להיות במקום שבו יש נפש כזאת רחבה שאומרת, תן לי שבוע לחשוב, תן לי זמן. וזהו, ואז הרב הירש הזה, שהוא כאילו אמר לי, תן לי שבוע לחשוב, זה עוד מתנה לחיים, שכאילו כל פעם שאני רואה משהו, אז אני אומר, תן לי שבוע, תן לי שעה, תן לי יומיים, לא משנה, לא חייב להגיב לך עכשיו, אתה לא מפעיל אותי, אני לא עובד לך.
אתה יודע שאני בלימודי פסיכותרפיה, יש מסלול מרתק שמאוד משך אותי אליו, שמשלב בין פסיכואנליזה של פרויד וכל חבריו, לבין פילוסופיה קיומית. אבי, זכרו לברכה, עוד לא ידעתי שזאת תהיה שנתו האחרונה, אבל היה בזה משהו, אתה יודע, שהוא טיפה בעייתי, ללכת ללמוד פתאום על ניטשה ועל, אתה יודע, סרטר, וכבר בשיעור השני, הדוקטור לפילוסופיה, שהיא אישה מבריקה, דיברה על ניטשה ועל ההדריות, ועל זה שהוא הרג...
מות האלוהים.
מות האלוהים. ואני, באותה שנה, הרגשתי שהחיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא...
רק מתחזק.
רק התחזק, ואתה יודע מה קרה...
לא, אתה צריך להבין, אמא שלי, שאני לא, אין לי תלונות, היא עשתה את זה ממקום שהיא ידעה מי אני, כאילו, תחשיב שבכיתה ת' היה לנו סשן של כה אמר זרתוסטרה, בכיתה ת' אני זוכר גם את הזן ואומנות החזקת האופנוע, שהפך לי את כל המחשבה. כלומר, היה שם משהו שכאילו באמת פתחה לי פרם, שאני לא יכול, אתה יודע, היה פעם אנציקלופדיה שנקראת מכלול כתומה כזאת, אני מכיתה ד' עד כיתה ו'.
באותו פרק של יורם רובז סיפרת, שכל יום...
כל ערב ערך, כל ערב, כל ערב. עכשיו, אל תתבלבל, חלק גדול מהדברים האלה העברתי לילדים שלי, כלומר, בגידול שלי אותם.
זה מרגש אותי בתפיסה ההוליסטית, האם אנחנו יכולים, אני שואל אותך אפילו, אתה יודע, לא בכל יום יש לי פה את הכבוד לשבת עם שר חינוך לשעבר. לא, תשמע, אל תקטין בזה, עד כמה, אני באמת שואל, אתה יודע, גם כמה אנחנו יכולים להרשות גם בישיבות התיכוניות, לאפשר רגע לדעת מה קורה בספרים האחרים, אותי זה סקרן.
אז אני אגיד לך שני דברים על זה, אחד כללי יותר והשני ממוקד יותר. הדבר הראשון שאני רוצה לומר, יש קונספט שהוא מתחיל ממערכת החינוך, מתחיל מהורים, עובר דרך מערכת החינוך ומגיע לעולם התקשורת, שאנשים לא מחפשים דברים ברמה גבוהה, לכן בוא נרדד ונשטח, ויהיה כיף, ויאללה גיא פינס.
כן, נאכיל אותם ב...
והטענה של פרנקל שהקדים את זמנו, שאדם מחפש משמעות, היא טענה מאוד מאוד נכונה, אפרופו חדרה, שכן שלך משכונה אחרת, שימון אזולאי כותב הרבה מאוד על המושג הזה שנקרא קהילת משמעות. אני חושב שאחת התופעות שאנחנו נשלם עליה מחירים רבים, זה שאנחנו מזלזלים באינטליגנציה ובצמאון הדעת העצום שיש לכל אדם.
לכל אדם.
עכשיו שאלה איך מנגישים, השאלה מאיפה מתחילים, זאת שאלה אחרת. אני לא טוען ש... אבל קודם כל כהערה, אמא שלי פיצחה פורמולה, ואמרה, אנשים, דבר איתם ברמה גבוהה, הם יהיו ברמה גבוהה, את זלזל בהם. דבר ברמה גבוהה. גם כשהייתי רם בכיתה י"ב בישיבה התיכונית, לא חושב שהיה הבדל בין השיעור גמרא שנתתי להם לבין השיעור שהיה בשיעור ד' בישיבת הסדר, והם עמדו בזה. כי כשזה רציני, וכשאתה מרגיש שמתייחסים לך ברצינות...
בגובה העיניים.
אבל אתה עושה את פעולות ההנגשה המתאימות, זה עובד. אז זה הערה כללית שאני אומר, קודם כל. אני חושב שאנשים אוהבים רמה גבוהה, שצריך להפסיק זלזל באנשים, שצריך באמת באמת להעמיק, אין אדם שלא מתעסק בשאלות קיומיות. מי אני? מאין באתי? לאן אני עולה?
מה המשמעות שלנו?
מה המשמעות שלי? מה הקשרים שלי?
בתור מטפל, אני רואה מקרים של אנשים שמגיעים נטולי משמעות, וזה הגורם הראשון לחרדה, לדיכאון.
ואנחנו משלמים את המחיר של תקופה של דיברנו על עושר במקום על משמעות. אני חושב שאין עושר בלי משמעות. אין עושר בלי משמעות. משמעות היא העושר, ועושר הוא לא משמעות. ומי שלא מבין את הדבר הזה, אז הוא פשוט לא מבין את האירוע, לא מבין איפה אנחנו חיים. אז זה נקודה ראשונה. עכשיו, פנימה לעולם הדת. אנחנו רק בחודש כסלב, אתה יודע, אבל בפסח יש את המושג שנקרא ארבעת הבנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, טעם, שאינו יודע לשאול, וכל אחד מהם מציג את השאלות שלו.
כן. בכלל.
היה יהודי שחי במאה ה-18, בראשית תנועת ההשכלה, קראו לו רבי שמשון רפאל הירש, והוא שואל שאלה מרתקת, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? מה, אתה מכניס את השאלות של הבן הרשע הביתה? מה, עכשיו בשלוחן כל המשפחה יושבת, כן. אומר, רשע, מה השאלות שלך? אז הוא אומר, מי שלא ישאל את השאלות בבית, ישאל אותן בחוץ, ואז גם הוא יקבל תשובות בעייתיות. כל השאלות בבית על השלוחן. כל השאלות כאן ועכשיו. הכל. ולכן אני חושב שמי ש... בחור ש...
בזכות אימא למעשה בעצם, כלומר, אתה באותם שנים...
היו לי תמיד שני ראשי ישיבה, ראש הישיבה שלמדתי בה, ואימא.
ואימא.
כן.
זה דבר... ואני מניח שגם, אתה יודע, אתה אומר, ככה גם אני מגדל את ילדיי.
חד משמעית. אני מלמד את ילדיי שיש שני טייקים בחיים. טייק אחד נקרא, יש לנו סלוגנים במשפחה, כי אתה יודע, כמו כעומק הסגירות, כך עומק הפתיחות. זאת אומרת, ככל שאני אציב כללים ברורים יותר בשנים ראשוניות, אז תוכלו להיות אנשים פתוחים ולהכיל את הכל בשנים יותר גדולות. כלומר, הבסיס יהיה מאוד יציב, ועכשיו...
יש מרחב לשים בו את הדברים.
והדבר השני, בדיוק לפני כמה שבועות דיברנו על זה. הבת שלי הגדולה, שהיא בת 35-6, שהיא כבר ראש מועצה, ראש המועצה ביישוב שבו אני גר.
אורנית, נכון?
כן, כן. והבת השנייה שלי, אני אגיד לך שלושה דברים על הילדים, הגדולים. זה פשוט, לפעמים אני אומר לעצמי, אולי התרפתי אותם, אולי הייתי... היינו הולכים לבית כנסת, בתור רב של קיבוץ עין הנציב, היינו צועדים, אני והיא, והתפקיד שלה היה להגיד לי את 24 ספרי התנ״ך לפי הסדר. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, אוקיי? אחרי שגמרנו, אני מדבר על כיתה א', ב', כזה, לא, אל תחשוב. אחר כך הגיע, היא גמרה את זה, הייתה צריכה להגיד, כל הפרשות לפי הסדר. בראשית, נוח, לך לך וערה. אחר כך, ככה, בסבב. תכף תבינה, אני נורא מתרגש שאני אספר לך את זה. וסיימתי את הבת מצווה שלה הייתה באדר, לבת מצווה סיימנו את מסכת מגילה בתלמוד.
וואו.
הבת השנייה, הדס, לבת מצווה סיימנו את ספר החינוך. הבן השלישי, אביה, אני בטוח שחלק מהמאזינים לא יבינו את היקף העניין, זה לקח
זוני, אני
רגע,
רוצה...
רגע, הבן השלישי, סיים שס משניות בבר מצווה,
וואו.
והלכנו ברגל להניח תפילין בירושלים. עלייה לרגל. עלייה לרגל.
עלייה לרגל.
עלייה לרגל. לא את הכל הדרך, השתיק פיצה אותנו עד שער הגיא, ומשער הגיא הלכנו ברגל להניח תפילין, היה קצת הקפצות כאלה ואחרות, תיק כבד וכל מיני דברים כאלה. הגענו ברגל לכותל, לרחבת הכותל, ואנחנו תפילין פעם ראשונה. עכשיו, למה אני מתרגש? לא בגלל שעשיתי זה עם הילדים שלי, ממש לא. בגלל שכבר היה בת מצווה לשתי נכדות, עם האחת אשתי ואני סיימנו את כל חמשת חומשי תורה, והשנייה, הבת כבר הייתה יותר מתוחכמת, כל סבא וסבתא מהצדדים קיבל חומש אחר, אבל אמא לא ידע...
את מה היא שותלת אז.
שמה שהיא שותלת, ניגונים ששתלתם בי אבי ואימי, שזה בעצם הפך להיות, מה זה בר בת מצווה? זה אירוע משמעותי, מה, אנחנו נדבר על האולם? תגיד, סיימתי שס משניות, תגיד, סיימתי... עכשיו, לא, לא, יכול להיות ש... לפי נפש הילד, יכול להיות שילד שאיתו נסיים... ספר ספרות וכו'. אבל הרעיון הוא משמעות, משמעות, רמה גבוהה. אז זה אימא.
אני עדיין בתוך, אני מדמיין אותך, אני מדמיין אתכם, עולים את העלייה לרגל. וואו, זה חתיכת דבר.
כן, נכון? מה שאתה אומרת, מלחים תפילים פעם ראשונה, מה זה, מה העניין פה זה שיבואו בכותל עם דרבוקות והתעופפו כשאנחנו באים? עזוב, זה נחמד. תתאמץ.
אתה יודע, יש בך משהו, גם בפתיחות, אני חושב, וגם במשמעות, אתה יודע, אם אני הולך לגיל 40, הגיל שבו אתם בעצם לוקחים כמשפחת אומנה את נאור, okay. את הבן השישי. Mm-hmm. וגם עכשיו 20 שנה קדימה.
חייל.
הוא חייל, כן, פיקוד העורף. Mm-hmm. ראיתי אתכם אצל גלית ואילנית.
סיים השבוע, קיבל סרט הדרכה. הייתי וואו. בסיום קורס, כן, וואלה.
זה גם משמעות עבורך. שמעתי אותך אומר באיזה רעיון, שהוא מבחינתך המורה הכי טוב ש...
לא, נאור, אני אגיד את זה... הכי אמיתי.
הכי אמיתי.
ברור ואני באותו גיל, התקרבנו לגיל 40, הוא לא רצה לעשות יום הולדת, רצה לעשות משהו טוב. זה היה יום הולדת 40 שלנו.
Pure and simple.
פשוט מאוד, כאילו, אוקיי, יאללה, אני בן 40, אז...
ואחרי חמישה ילדים, ברוך השם, שכל אחד מהם הוא...
כן. אחר כך באו עוד ילדים, חוץ מהשישה האלה, שהם ברמות כאלה ואחרות, הם ילדים שלנו, שאנחנו מגדלים אותם. זה משהו שהוא... נגיד לך משהו... שלושה דברים שאתה לא, 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 חשוב לי להגיד אותם, שאתה לא, 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 שיחה פתוחה הזאת, שלא קלטת אותם. אני אדם נורא סגור. כלומר, אני סגור על המטרות. אני לא פתוח במובן, הפתיחות שלי זה, 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 הסגירות שלי היא פתיחות. זאת אומרת, אני נעול על זה. זה לא, יאללה, בוא, ניקח מהכל, תי, 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 תי. לא, לא, לא. זה לא שמה.
אתה...
אני מאמין באמונה שלמה ש... כתוב בתלמוד הירושלמי, עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראה נוב ולא אכל. אם אלוהים שם את ניטשה בעולם, אני צריך לדעת ניטשה. ואם יש בעולם פסיכותרפיה, אז אני צריך לקרוא על זה ספר. אני עובד השם.
זה, תשמע,
זה, לא, זה לא נובע מ... התורה לא ממלאת מספיק את הנפש שלי, ובא לי עוד דברים, ואני צריך זה, או לחילופין, אני צריך לדעת בעניינים, להיות בעניינים. לא. זה נובע מהעובדה, אז זה דבר אחד, זאת אומרת, זה נובע מסגירות, זה נובע מהעובדה שאני נעול על... אני פשוט מכיר את הקדוש ברוך הוא מהרבה זוויות שלו, ופילוסופיה זה זווית וכו'. יש דברים שאני פחות טוב בהם, שאני כמה שאני מתאמץ, אני לא מצליח, אבל...
כמו מה?
פיזיקה. סתם, זה דברים שהם פחות, אני פחות ריאלי, כן, mm-hmm. קשים קוד, אבל אני אתאמץ לקרוא. אני אתאמץ. סתם, בשבת העברתי שיעור בסת ראש שנה, משמעות הזמן, לא משנה. קראתי את כל תיאוריית הזמן של איינשטיין. להגיד לך שהבנתי, לא, אבל הרגשתי שאם אני מכין שיעור במסכת ראש שנה על משמעות הזמן, ואני לא מקדיש זמן, וגם אם אני אבין ארבעה משפטים, בסדר, לא הבנתי הכל. אני... אז זה דבר אחד, אז אני לא בן אדם פתוח. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד צריך להבין אותו איך אני עובד, זה אני שצמא. אני כל הזמן צמא.
כל הזמן צריך להרוות את סימונך.
אני כל הזמן צמא. אף פעם אני לא במנוחה. קח לי המון המון שנים, באמת, הרבה מאוד שנים, להיות מסוגל לצאת לחופש. לא כי אני מוטרף עבודה, אני אדם צמא. אבל הדבר השלישי הוא הכי, הוא הכי קשה. אתה יודע, אתה to engage, יוצא לתקשורת, מתראיין פה, מתראיין שם, אבל בעצם זה לא מעניין אותי, מעניין אותי להיות בחדר, כאילו זה לא באמת מעניין אותי. כאילו, כשאני, אני אומר לך את האמת,
אני מאמין לך. נהנה,
לבוא אליך, כאילו, צריך להבין שאסתר, הדוברת שלי, כאילו, צריכה לשכנע אותי, לא בגללך.
אני
כאילו,
יודע, אסתר היקרה.
כאילו, כן, מה, לא בא לי לצאת מהבית, כאילו, להוציא אותי מהבית, כאילו, מהחדר העבודה שלי, אתה מוזמן פעם לראות את החדר, כדי להבין את האירוע. אני
לחוות גדול יהיה לי.
כאילו, אבל אני לא...
אני רואה אותך, נגיד, גם מתראיין עכשיו, ומדבר משהו שהוא, אתה יודע, הוא מדם ליבי, את כל ההתגייסות, שכולם צריכים להתגייס. באמת, האייטם, אתה יודע, שהיית עם נאור אצל גלית ואילנית, ישבתי, ראיתי אותו.
אתה יודע כמה ניסו לשכנע לעשות אותו? 3 שנים.
אני בטוח. ישבנו וראינו אותו, אמי ואני, הלכתי לבקר אותה לשבת. ברור לך ששנינו, הלב עלה על גדותיו, גם מזה שיש שם מישהו, ביחד עם בנו, שסובל ממוגבלות מסוימת, והוא מדבר בלב מלא על הדבר הזה של להתגייס, על הדבר הזה שכולנו צריכים לשאת בעול, ולכן כשקראתי לך גיבור, לזה התכוונתי. סליחה אם הבאתי אותך.
הוא הגיבור, כן. אז אני חושב שבמובן העמוק של המילה, יש עוד נקודה אחת שהיא... אתה יודע, אחד ההבדלים שבגללם אני חושב שאני לא יכול להיות בפוליטיקה, זה שבפוליטיקה, יש כלל, repetition, repetition, repetition. יש מנטרה.
כן, כן. תחזור.
בכל פוליטיקאי יש את הנקודה שלו, והוא מתיישב על המשבצת, והוא חוזר עליה וחוזר עליה וחוזר עליה. אני לא יכול להגיד מה שאמרתי אתמול, אני כבר לא אותו בן אדם. זאת אומרת...
שזה אגב...
אני יכול להגיד
ש... בדיוק הבריאה מתחדשת, כל
אני
יום.
יכול להגיד ש... אני לא חושב שיש שיעור שנתתי פעמיים. אני אספר לך סיפור מדהים. בימים האחרונים, מכל מיני סיבות, התיישבתי על, לא בימים, חודשיים, קדשתי לזה, התיישבתי לזה על כל מיני, רציתי ללקט במהלך השנים, עברתי המון שיעורים, כתבתי המון מאמרים, אמרתי, בוא נראה, אתה יודע, זה במחשב, זה קבצים, זה לא זה. ומצאתי את עצמי, אומר, מה? אני כתבתי את זה? אני לא מדבר שם חד ניסור, זה, מה? וכאילו הצלחתי, במשך חודשיים לקחת איזה 30-40 מאמרים שבחרתי, כי אני חושב שהם מספרים את הסיפור שלי, השארתי את הגרעין של הרעיון וכתבתי אותם מחדש. לא הייתי מסוגל להביא משהו שכתבתי בגיל 35 או בגיל 40, ולשים אותו עכשיו על השלוחה ולהגיד, הנה זה פה. לא הייתי מסוגל.
כי אתה מרגיש שזה כבר לא מי...
זה לא אני.
כן.
זה לא אני.
לפני כמה, אני לא בדיוק יודע כמה חודשים, אבל הלכת בעצם, רצית לתרום כליה. נכון?
וואי, כן.
זה בסדר, אפשר לדבר את זה?
כן, אני יודע מה. כבר היה בעיתון.
רצית לתרום כליה ושם, שזה גם, אתה יודע, דבר מדהים.
לא, זה קשור גם כן אותו דבר שלא. פשוט יש לי, היה יום הולדת 40, מה עושים? ועוד מעט יש מולדת 60, אז זה...
אז מה עושים?
מה עושים למתנה של המולדת, כן.
ב-50 מה היה? זה מרגיש שכל הסוף, שכל...
היה.
כן,
מה שלא יודעים, כאילו, יש עוד, כן, היה.
אני איתך בברכה שורה בדבר הסמים עיניים, ולכן גם שאלתי אם זה בסדר שנדבר על זה. ואז בעצם שמה אתה מגלה כשאתה בא לעשות את הבדיקות?
שיש לי סרטן בכליה.
איך מקבלים, איך מתמודדים עם הדבר הזה? ועד כמה גם הקצב והזמן והרצון להספיק, והזמן קצר והמלאכה מרובה, כמה זה הופך להיות...
נתחיל מהשאלה האחרונה. קליטת הכליה, חלק ממנה היה ביום רביעי בבוקר. ביום ראשון בשמונה בבוקר התלבשתי וירדתי לחדר העבודה לכתוב. אז קיבלת תשובה.
קיבלתי תשובה מדויקת.
סיימתי את יהושע שופטים בחודשיים. יום ולילה, כאילו רק הפסקות, רק כשאני לא יכול. ברור שזה משפיע, מה? דרך אגב, אני חושב שמאז הניתוח אני ניקיתי מסדר היום שלי המון 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 דברים, תעסק רק... רק במה שאני רוצה להשאיר.
במה שאתה בוחר. אתה אומר, זה בדיוק, אתה יודע, הרעיון של הפורמט הזה של מתוך השבר, גם כשמשהו קורה, איך פתאום כן. הכל מדייק את עצמו... כן.
יש משנה ידועה שאומרת, למד לשונך לומר איני יודע, ואני מאז הניתוח עובר, כותב משנה חדשה שאומרת, למד לשונך לומר לא. זהו, לא אומר כן לכל הרצאה, כל פנייה, כל ביקור, כל...
הכל צריך להיות מדויק.
הכל צריך להיות מדויק.
היו פה, דיברנו עליך, אתה יודע, בפרקים שהיו, גם גיא מזיג היה פה, גם רותי רוסו היקרה.
אני צרכן נורא, 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 זה חלק, דרך אגב, זה החמיר אחרי המחלה, שאני, אסתר, הדוברת המדהימה שלי, היא גורמת לי מה לראות. זאת אומרת, אני לא קורא, לא משתדל לקרוא כמה שפחות, לשמוע כמה שפחות, אבל היא מתמצתת לי, אומרת לי מה... אז כאילו... אני אגיד לא באלבון, אני שומע פודקאסטים עכשיו, רק שיעורים בספר שמואל, על
הנקסט.
על מה שאני זה, לפני שאני כותב, אז אני כאילו, כל נסיעה, אני לא שומע כלום, אני לא שומע רדיו, לא שומע שום דבר, כלום, 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 מדי פעם אני שומע פודקאסטים כאלה, של ג'רמי פוגל כאלה, ככה קצת לחדד לי את המוח, לעשות אותי טיפה יותר סוער, קצת...
מוזיקה, אתה מקשיב?
מה?
אז כי זה מסקרן אותי, לדעת את מה יש בפלייליסט שלך.
מה? טוב, זה... קודם כל, הזמנתי אותך לחדר, אתה צריך לבוא כדי להבין. אז תראה, קודם כל, אני כותב עם מוזיקה. אני כותב עם מוזיקה. זה נורא תלוי במצב רוח. זאת אומרת, אני אגיד קודם כל משהו על אומנים. אתה יודע, קשה להסביר הרבה פעמים לאנשים... דברים שאני אגיד לך עכשיו, כי אני לא בטוח שיבינו, כי לא בטוח שאני יודע להסביר את זה טוב. אמרתי לך שאני מאוד מאוד ממונן ממה אני שומע, מקפיד מאוד. עכשיו, שהייתי עם הבן שלי בחול, הרשיתי לעצמי ככה קצת במטוס וזה, לשמוע דברים טיפה אחרים, כזה בשביל הקטע, אבל... יש עוד פודקאסט אחד שאני שומע, באדיקות, שני פודקאסטים באותו נושא, שאנשים, שאני לא, אני לא יכול להסביר לשאלה למה אני שומע את זה. אני שומע את הפודקאסט של שיר אחד של כאן, תגיד הציבור הציבורי על שירים, ואני שומע את הפודקאסט 1+1 של אסף ליברמן, שבו אומר אין כל פעם אומן. עכשיו, למה אני שומע את זה? לא כי זה מעניין אותי, כי הפיצוח של איך אומנים חושבים...
הצצה לחדרים הפנימיים כן, שלהם.
איך צומח רעיון. כאילו, אני רוצה לכתוב, ואני רוצה לא רק לכתוב מהמשבצת שלמדתי בישיבה של ראשי ותוספות וכו', אני רוצה לקבל עוד זוויות שיגרמו לי... וכשאני שומע אומנים, ואני חוזר אחרי זה לכתיבה שלי, אז אני מרגיש שאני מטרגט מהעולם שלהם המון המון מחשבות. כאילו, אני שומע איך אסוציאציה גרמה, כאילו, עכשיו שמעתי בדרך לפה רעיון עם חיים אוליאל, להקת שפתיים, למה הוא התחיל לכתוב במרוקאית אחרי... אז כאילו פתאום התחלתי לחשוב איך אני עכשיו קורא את הפרק וחוזר לילדות שלי, וכאילו, ואיך פתאום, כאילו... אז זה מטריף אותי במובן החיובי. אז מה אני שומע? אז יש לי רגעים שבהם אני חייב לשמוע מוזיקה של מילים מתוחכמות. כזה מאיר אריאל, כאילו מצד אחד, או אביתר ואהוד וכולי מצד שני. זאת אומרת, דברים שהם מטריפים לי את ה...
שהנפש שומעת מילה או צמד מילים שמעוררות פתאום תובנה חדשה.
ואז אני אגיד משהו שאני עוד לא פיצחתי את הנוסחה, אבל אני מנסה לכתוב שירה. שמי שיקרא את הפירוש שלי יקרא שיר. זאת אומרת, שזה יהיה לי איזה ניגון. שאני אעטוף אותך.
זה
שאני...
קורה פה, אני חייב להגיד.
לוואי, כאילו, זה המשימה. המשימה שלי זה שכשאתה תקרא את הפרק, אתה תרגיש עטוף. שמצד אחד המוח שלך יעבוד, אבל מצד שני אתה תגיד...
זה משהו בלב
מתנגד. עכשיו אני קורא את... בא לי לחבק את יוסף, בא לי כזה, כאילו... אז אני שומע הרבה מאוד שירי... יש תקופה של שירי מילים. מאוד יש רגעים שבהם אני צריך כזה סאונד עוטף ו... 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 ויש רגעים שבהם אני כותב דברים, בעיקר כשאני כותב דברים שהם יותר למדניים, שאני צריך ג'אז, קלאסי, בלי מילים, כאילו, שזה יהיה משהו שהוא...
היה לי ברור שג'אז הולך להיות כן. פה מתישהו.
זה צריך להיות... למשל, אפרופו שמות שהזכרת, אחת הסיבות שאני אוהב את גיא, זה כי הוא אדם, במוזיקה שלו, הכי מורכב שאני מכיר, יש שם הכל כזה.
הכל, מהכל.
אני רוצה לכתוב פירוש לתורה... בהדרכת המוזיקה של גיא מזיג, שם קול. אתה מבין מה אני אומר? אתה הבנת מה
זה? ברור שהבנתי.
זה.
אתה יודע, דיברת על הפוליטיקה, אני זוכר את הרב...
רגע, התחלת לשאול, מה התחלת לשאול לרב רותי וזה שהם היו כאן?
לא, אמרתי ששמך, אתה יודע, שכל אחד בעצם, גם אם רותי יצא לדבר על השיעור שמתקיים
אצלך. כן, זאת חבורה שלומדת אצלי.
וכשדיברת מקודם על הפוליטיקה, אז חשבתי, אני זוכר אותי תלמיד בישיבה התיכונית בכיתה י' א', והרב משה צבינריה, זכר צדיק ואיש מאוד מאוד גדול לברכה, סיפר על הקדנציה המאוד קצרה שהייתה לו בכנסת, וכבר בגיל 17, והייתי ילד כזה שאוהב מלא להבין פוליטיקה ופתקים בקלפי, היום זה ממש לא, זה פחות, הלב פחות נמשך לשם, אבל הבנתי כמה פוליטיקה היא לא מתאימה לכל דבר, לכל בן אדם. ואני חושב עליך באותה שנה ומשהו, שנתיים.
לא, יותר, כמעט שלוש.
שלוש. ושר החינוך בעצם, בקדם?
כמעט שנתיים.
כמעט שנתיים. אתה, יש געגועים לתפקיד הזה, או ש...
לא, אתה שאלת שתי שאלות.
נכון.
האם יש געגוע לפוליטיקה? לא. האם אני אחזור לפוליטיקה? לא. האם אני אתמודד בבחירות לכנסת? לא. האם אני אהיה חבר באיזושהי מפלגה? לא. עכשיו שאלתי שאלה אחרת, האם אני מתגעגע לתפקיד? זאת אומרת, לא יצויר, מה שלא יקרה לעולם, אז סבבה לגמרי.
אני חושב אבל שאתה עושה את הכל, אתה יודע, פתאום, אני יודע גם לענות על זה גם בצורה עצמאית.
כן, אבל אני אגיד ככה, אם, כמו שראש ממשלה פנה ליעקב נאמן, ואמר לו, בוא תהיה שר אוצר מקצועי, או שר משפטים מקצועי, או ראש ממשלה אחר פנה לדניאל פרידמן, ואמר לו, בוא תהיה שר משפטים, כלומר, שר החינוך, במובן הממוקד של המילה, אם אחר בוקר היו קוראים לי, הייתי עוזב את הכל, תכתיבה את הכל, הולך, רץ בריצה, בריצה תעמוק ומתיישב על הכיסא לפני שיתפסו לי.
הלוואי בשבילנו.
לא, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה לא פוליטיקה, זה משהו שהוא נוגע, חוץ מזה, תזכור שאמרתי לך את זה, אני לא יודע כמה שנים עוד יש, אבל בתוכנית שלי, אני חייב עוד לחזור לנהל בית ספר, כאילו לסיים את המעגל, כאילו התחלנו שם, וצריך לחזור לשם.
צריך לחזור לשם.
חד משמעית. ואני חושב שהמלחמה, פעם אמרתי את זה כתקווה, אחרי שנפגשתי בכל כך הרבה תלמידים שלי ובוגרים, גם כאלה שנפלו וגם בלוויות שנפגשים, זה לא תקווה, זה צבא.
זה דבר מוחשי, זה לא אמורפי.
חייבים לחזור לשם, זה הדבר. מכל התפקידים שעשיתי, תשמע, יש לי ברקע הוא דבר אחד שיש למעט אנשים. לימדתי כל כיתה, מכיתה א' עד תואר שני. בסדר? א', ב', ג', ד', וכו', אין כיתה, מא' עד תואר שני
שלא חווית.
כן, שלא חוויתי. הייתי שר חינוך, הייתי סגן של ראש הכנסת, הייתי, לא יודע, מה שאתה רוצה. שום דבר לא משתווה לבית ספר. שום דבר ממה שעשיתי. שום דבר. אני לא מזלזל ממה שעשיתי.
אחותי היא מורה, אז אני מכיר מקרוב וגם יודע, תמיד אומרים לה, כן, אתם המורים, אז היא אומרת להם, אין תפקיד בעולם שהוא שליחות אמיתית ולב.
ובעיקר... לזרוע לשנים.
שנים.
תשמע, אני אומר את זה בכנות רבה, אני לא חושב שיש משהו בכל הדברים שעשיתי בחיי, שהייתי מאושר בהם כמו השנים שבהם לימדתי. והקשרים שהוא עד היום.
מדהים.
תשמע, אספר לך סיפור מדהים. סיפור מדהים. אני אעשה את זה עוד פעם בלי שמות. ברשותך, בסדר?
בטח.
תלמיד נפצע בעזה, עכשיו, כשאני אומר לך תלמיד, רק בוא נשים את הדברים על השולחן, אני מ-2012 לא בבית ספר.
כלומר...
זאת אומרת, זה לא האנשים שהייתי איתם בקשר אתמול. כן, בוא רק נעביר את התמונה.
חלפו השנים.
חלפו השנים. קיצור, מקבל טלפון שתלמיד נפצע בעזה, בוגר, כאילו זה כזה מצחיק, הוא כבר אבא לשלושה ילדים, שני ילדים, אני אומר תלמיד, כאילו זה, נפצע בעזה, קטע הרגל, טי-טי-טי, תגיע לבית חולה. בסדר? נוסע למחלקת השיקום בתל השומר. מגיע לבחור במשך כמה פעמים בתקופה קצרה, מתכתב אותו כל יום, טי-טי-טי. אחת הפעמים שאני מגיע, אומרים לי, תשמע, יש בקומה אחרת, במחלקה פצוע, שהוא בוגר אחת הישיבות ההסדר, ובטח הוא נורא ישמח אם תבוא אליו. בלי להיכנס לפרטים, הבחור לא זז. מבחינת הפציעה שלו. ראש חבל על הזמן, לא זז. הולך אליו. בצעידה למיטה שלו, אני רואה אדם מבוגר, שהולך אחריי, וכל הזמן מסתכל אחריי, עכשיו, תשמע, אני לא אגיד לך שאני אוהב את זה, זה קשה לי מאוד, אבל אני מכיר את ה... אני לא מבין את האירוע, כי אפילו כשהייתי לפה במעלית, אז האדם שבמקרה נזדמה למעלית אמר, אלן, זה, תחזור, טי-טי-טי, זה דבר שהשומר בחניון, כאילו, זה קורה כל הזמן, אבל לא הבנתי מה הוא רוצה, אם אתה מכיר אותי, תדבר איתי, ואם אתה רוצה להגיד משהו, תגיד, אבל הוא רק הלך אחריי. לרגע לא חשבתי שהוא סבא של הנער, של הבחור שאליו אני הולך. אני מגיע למיטה, ואז אני מדבר עם האבא כמה דקות, מסתבר שאנחנו מכירים, הוא מנהל אזור בבנק שאני לוקח מנו משכנתה, ואז מגיעה אמא, תלמידה שלי. לא ידעתי, שמשפחה הוא אחר עכשיו, אז זה לא... ואז, ברגע שאני רואה את הסבא, עכשיו, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, הרבה פעמים זה נורא מצחיק, נכון? יש תופעה כזאת שהרבה פעמים אני התעסקתי בה בחינוך, למה התלמידים שלי זוכרים מילים של שירים בעל פה, ואת החומר הנלמד הם לא זוכרים? אז ברור שזה קישור נשמתי וחיבור נשמתי. בגלל שאני מאוד מאוד אוהב את התלמידים שלי, אני זוכר הכל. הכל. לא בגלל שיש לי זיכרון טוב, בגלל שאני אוהב אותם. זה לא קשור אחד לשני. ואז אני אומר לאבא, אתה זה, אתה היית הפסיכולוג הראשי של צהל, אתה עשית ככה, היה לך שתי בנות אצלי, זאת ככה, זאת ככה.
זכרת הכל.
הכל, 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 הכל. הכל. סיפור של 20 שנה. היא אימא לחייל בן 21, אחי, תבין את האירוע, כן? הייתה תמידה שלי בכיתה י' ב', אז תעשית חשבון לבד, בוא, זה לא... ואז הוא אומר, אני רוצה לספר לך סיפור על המשפחה שלנו איתך. הייתה אחות, לא האימא, אחות השנייה. והיה בגרות באנגלית. אתה יודע, בגרות באנגלית. אחות צריכה להגיע למבחן, היא הייתה תלמידה קצת מפוזרת. בגרות מתחילה, נגיד, בשתיים בצהריים, אני אומר נגיד, אני זוכר בדיוק, כן? תצא לטלפון במשרד, אני מרים את הטלפון. מהכל, צד השני ישמע קול מבועל, עם מי אני מדברת? מה את רוצה להגיד? עם הרב, עם ראש האולפנה? אמרתי, עם שי. אז היא אמרה, שלום, מדברת ככה וככה, יש לי עכשיו בחינת בגרות, התעוררתי רק הרגע. אתה מוכן בבקשה לעלות לכיתה שלי ולהגיד למורה שאני ככה וככה, ובלוקר, אם אתה שלי הוא אתה הזה, ואז אם אתה יכול להוציא לי את הקלמר שלי, את השקית הזאת, כדי שכשאני אבוא אני אוכל ישר
שזה זה. שזה כבר יהיה מוכן.
שזה כבר יהיה מוכן וזה וזה, ואני אומר לה בסדר. והיא לא מעלה על דעתה לרגע, שהיא עכשיו שולחת את ראש האולפנה, את הרב, אני חושב שאתה מתקשר עכשיו, אתה שואל עם מי אני מדבר.
אתה לא צריך להסביר לי, אני מדמיין את עצמי עם אחד הרבנים הגדולים שלי, כן.
הרב צוקרמן, כי אתה חושב ש... וזה לקח כמה שנים, או לא יודע, כמה זמן עד שהיא הבינה שהיא דיברה איתי. וזה הפך לסיפור חייה.
את זה היא זוכרת, את זה היא תיקח.
אז אנחנו כמורים, כמחנכים, לא יודעים, דרך אגב, לפעמים גם לרע. לא רק לטוב. מילה שאמרנו לא במקום...
פנים, פרצוף שהגבתם.
כן, כן. אז חינוך, אנחנו לא מבינים שבונה, הוא הנפיק במיליארד, לא יודע כמה, בונה, אני הנפקתי 1,000 תלמידים, על מה אתה מדבר? 1,000 משפחות, שלהם יש בממוצע 3 ילדים, כאילו, על מה אתה מדבר, אח שלי? אני לא בנאסדק, אני בגן עדן של הנשמות.
ממש.
אז אנשים לא מבינים את האירוע הזה של חינוך.
אתה יודע, אנחנו בימי חנוכה עכשיו.
כן.
אני חושב עליך ביום השבעה באוקטובר, באותה שבת של שמחת תורה.
וואו.
איך אתה רואה, זאת שאלה גדולה מדי אולי, אבל את, את, את המשך החזון שלנו כחברה? מה אנחנו צריכים לעשות? אני יודע ששאלתי את שאלת מיליון הדולר.
אני נורא שמח שאלת השאלה, ואני רוצה לענות עליה אולי באופן מפתיע.
אוקיי.
אני לא יודע, ואני אסביר משהו. אני מלא כעס על אנשים שיודעים מה יהיה כשזה עוד לא נגמר. מה זאת אומרת? אני בטראומה. 100 חטופים עוד בזה, את שואלתי מה יהיה? קודם כל תחזיר אותם. תחזיר את החתן שלי הביתה. כאילו, איך בתוך האירוע עצמו אני יכול לדעת מה יהיה?
מה אנחנו נדרשים כפרט לעשות? מה אתה?
קודם כל להאמין לשופט שהוא מסתכל בבר. אם נחזור לתחיל, להפסיק להיות אסירים בכלא של עצמנו. ולהגיד משהו, אתה יודע, בחוק פינוי-בינוי, יש פינוי-בינוי א', יש תמ"א 38 א', תמ"א 38 ב'. בתמ"א 38 א', מה שעושים, משפצים את החדר מדרגות, מוסיפים לכל משפחה מרפסת, ועושים מעלית. בפינוי-בינוי, בתמ"א 38-2, הורסים את הבניין, בונים אותו מחדש. במטאפורה, אנחנו צריכים פינוי-בינוי. במטאפורה, אנחנו חייבים להיות מספיק פתוחים להבין
שצריך לשנות פה.
חשבתי על המסדר הצבאי. שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, במקום דרוך. אם אנחנו נמשיך עם השמאל ימין הזה, במקום דרוך. זה לא שם. צריך לצמוח משהו חדש, אחר לגמרי. אחר לגמרי. עולמות אחרים, רעיונות אחרים, תפיסה אחרת. וזה לוקח זמן.
אני חושב שגם, אתה יודע,
אני לא כותב מילה על מה שקרה בשביעי באוקטובר, אתה יודע? כאילו, בספרים שלי וזה...
אני חושב שמי שמוצא, אבל מי שמחפש, אתה יודע, יש שם הסאבטקסט שהוא של רוח, שאני רואה אותו, אתה יודע, כמשהו שהוא צדה עבורי לחיות בתוך המציאות הזאת, אתה יודע.
אם אני מסתכל, עזוב אותך עכשיו באנשים קיצוניים בשני הצדדים, בסדר? אם אני מסתכל על טקסטים ותמונות שיוצאים ב-2024 משדה המערכה, ואני מסתכל על איזה בלגן הם היו עושים אם זה היה יוצא בצוק איתן ב-2014. ב-2014 על מכתב, כולם התחרפנו מאיזה מחט שכתב, לא יודע מה. היום אתה כל הזמן בתמונות של יהדות וכזה וכזה. עכשיו שקרה פה משהו מאוד מאוד גדול, אני יכול להסביר גם למה זה קרה. כי קרה עולם שלם, כאילו אני חושב שהנוער הצעירים ברובם, לא כולם, ברובם, נמצאים בעולם של חיפוש משמעות הרבה יותר גדול. כמה עולם שלם של מכינות דם צבאיות חילוניות ומעורבות, יש שנת י' ג' כאילו, החיפוש היום הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר.
כן, ואני חושב שבאמת התחלת להגיד, הקצוות הן קצוות, הבפנים, יש בו הרבה 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 טוב.
יש לרב סולובייצ'יק משפט נורא יפה. הוא אומר שמה ההבדל בין, כשקורה אסון, מה ההבדל בין תפיסה לא יהודית לתפיסה יהודית. הוא אומר, הכל תלוי בניקוד של המילה. תפיסה לא יהודית שואלים למה. תפיסה יהודית שואלים למה.
למה.
אז אני רק בשאלה למה.
וזה גם מחזיר את הודעה לניטשה של פרנקל, כן, של כן. מי שיש לו למה יוכל לעשות כמעט כל איך. כן. אני רוצה להגיד לך, תודה גדולה.
מה זה בכיף?
שבאת. בכיף. אני הולך לפרוע את ההזמנה שלך ו...
בטח, תבוא לאחד המפגשים, עם החבר'ה.
לכבוד, גדול גדול יהיה לי. תודה רבה על הזמן של חברה.
שלום, שלום. בריאות. תודה
אמן,
רבה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה. Thank you.